Это не ромет, бедев. Ты давай, ты давай. הגמרא אומרת בדף בית עמוד בית כאן במסכת מכות רבי עקיבא אמר משום רבי עקיבא אמרו אף אין משלמים על פי עצמם שעדים זמנים לא משלמים אם הם מודים שעידו שקר הם לא משלמים על פי עצמם אומרת הגמרא מה הייתה עמד רבי עקיבא כסבר כנסה הוא כנס אין משלם על פי עצמו כי יש לנו הרי דרשות של חז"ל שכנס בן אדם לא משלם על פי עצמו גם מהפסוק אשר ירשיון אלוהים פרט למרשיע את עצמו וגם מהפסוק אם ימצא תמצא אם ימצא בעדים תמצא בדיינים פרט למרשיע את עצמו כנס הוא כנס אין משלם על פי עצמו אמר רבא תדע, יש ראיה שזה כנס שהרי לא עשו מעשה, הם לא לקחו פרוטה מאף אחד, הם רק דיברו ונהרגים ומשלמים, ככה גרסה מתוקנת כאן בגמרא, יש גרסה שהרי לא עשו מעשה ומשלמים, אבל כאן הוסיפו בסוגריים מרובעות ונהרגים ומשלמים. ורש"י כנראה גרס את הגרסה הזאת ונהרגים ומשלמים כי רש"י כותב תדע דקנסהו שהרי המעידים בנפש לא הרגו אדם ולא נהרג אדם על פיהם כי הרי הדין הוא שרק אם לא הרגו אז נהרגים אם הרגו אז אין נהרגים אז אם כן עוד לא נהרג אף אדם ונהרגים ומשלמים ממון משלמים ממון במקרה של ממון ונהרגים במקרה של דיני נפשות אז רש"י כן גורס את הנהרגים אז נראה מדברי רש"י שגם נהרגים שייך לקנסות וממון שייך לדון אנחנו יודעים יש ממון יש קנס גנב משלם קרן בתור ממון וכפל בתור קנס אבל מרש"י כאן רואים שגם נהרגים זה נקרא קנס הלאה בדף ה' עמוד א' אומר רבא ואמר רבא באו שניים ואמרו באחד בשבתה הרג פלוני את הנפש מעידים שהרג את הנפש באחד בשבת ובאו שניים ואמרו אימנו הייתם באחד בשבתה אתם אומרים שהרג את הנפש בניו יורק באחד בשבתה באחד בשבת לא הייתם בכלל בניו יורק הייתם במקום אחר איתנו אלא בתרי בשבתה הרג פלוני את הנפש אבל נכון שפלוני הוא רוצח הוא הרג בשני בשבת ולא עוד אלא אפילו אמרו ערב שבת רק פלוני את הנפש הם אמרו לפני התאריך שאתם אומרים אתם אומרים שביום ראשון פרשת מטות הוא הרג את הנפש כבר בערב שבת פרשת פנחס הוא הרג את הנפש נהרגים ובכל זאת הם נקראים עדים זמנים דוידנד קם שדה בזמן שהם העידו דוידנד קם שדה גברה לב בהקטלה האיש עדיין לא היה חייב מיטה כל זמן שלא הועד עליו בבית דין הוא עדיין לא היה חייב מיטה הוא כבר רצח זה נכון אבל הוא עוד לא היה חייב מיטה כי עוד לא העידו עליו בבית דין עוד לא נגמר דינו אז אומר רש"י, מה הייתה מה דוידנה דקם שדה כשבאו יום שלישי בשבת להעיד עליו, הקטה גברה לב בהקטלה שלא הועד עליו בדין, אבל עכשיו מוסיף רש"י, ואילו היה אבא עתי ומודה אבא מפטר, שאם היה בא לבית דין ומודה אני רצחתי היה נפטר, למה היה נפטר? מפני שמודה בכנס פטור, איפה מצאנו שדיני נפשות נקרא כנס? זה גרסת רש"י בדף בית עמוד בית, שראינו קודם, שדיני נפשות נקרא כנס, וממילא מודה בכנס פטור. תוספות חולקים על זה, תוספות אמרו לא נראה, את זה לא מצינו, אם כן כל חייבי מיטות בית דין יכול להודות ולפתור. יהודי בשבת יחלל שבת יום ראשון ילך לבית דין ואומר רבותיי אתמול חיללתי שבת אז הוא פטור אז זה לא מסתבר אז לכן תוצאות מפרשים שמה לא יבואו עדים אבל לא שההודעה תפתור אותו הודעה לא מחייבת אותו אבל הודעה לא תפתור אותו מה באמת רש"י יענה על הטענה הזאת רש"י יענה ש, שבן אדם לא ממהר להודות בבית דין שהוא עשה דבר, א', כי זה לא נעים לו, זה בושה גדולה, ושנית גם בית דין יש להם רשות לאנוש שלא מן התורה, בית דין מקים ועונשים שלא מן התורה, אז אם בית דין יראו ש, שיש הרבה מחללי שבת, אז בית דין יכולים לדון אותם גם על פי הודעת עצמם אם ירצו. אז לכן אין כל כך חשש שבני אדם יעשו את זה, להתחייב מיטה ולבוא לבית דין לספר, כך רש"י כנראה יסבור. אבל כל פעם רש"י הולך כאן לשיטתו, שהודעת בעל דין פותרת גם בנפשות, לא רק בממון, גם בכנס של ממון, אלא גם בכנס של מיטה. ואני חושב כך, מאיפה רש"י באמת לוקח את זה, מה היסוד של רש"י? אני אשאל שאלה אחרת, מאיפה אנחנו יודעים שבממון הודעת בעל דין מחייבת ממון? הודעת בעל דין כמאה עדים דמים, מניין לנו הדבר הזה? אני לא שומע.
אשר יאמר כי הוא זה,
יפה מאוד. אתה אומר את דברי רש"י, רש"י למד מהפסוק הזה, אשר יאמר כי הוא זה. הרי שחייבה התורה על פי הודעת עצמו, נחלקו בזה הקצות והמרין לב עם הכוונה שזה נאמנות או שזה התחייבות, אבל כל פנים הקצות מביא את רש"י, אשר יאמר כי הוא זה. אז נאמר את הפסוק בשלמותו, מה לשון הפסוק כולו? על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על צה, על צלמה, על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעיו. אז מהרשע של הפסוק רש"י לומד שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אבל מהסיפה אשר ירשיון אלוהים, פרט למרשיע את עצמו, אנחנו לומדים שהודעת בעל דין פותרת ולא מחייבת. אז מה כתוב כאן לפי רש"י? כתוב שכל התורה נחלקת לשני חלקים. יש חלק שהודעת בעל דין פותרת, ויש חלק שהודעת בעל דין מחייבת. ועכשיו אני צריך לדעת מה משתייך לחלק הזה ומה משתייך לחלק הזה. אז לכאורה הפשט הוא כך, יש דברים שאני חייב, גם בלי שבית דין יחייבו אותי. אם לביתי כסף אני חייב לשלם. אם אני כופר או מסרב לשלם, יש לבית דין שוטרים שיכריחו אותי לשלם. אבל בעצם אני חייב לשלם, מרגע שלביתי אני חייב בתשלומים. אז על זה הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אבל יש דברים שאני לא חייב, אלא בית דין צריכים לחייב אותי. כנסות אני לא חייב, בית דין צריכים לחייב אותי. אז בזה הודעת בעל דין פותרת, בדברים שאני עדיין לא חייב. אני מספר לבית דין גנבתי, את הקרן אני חייב לשלם, כי ברגע שגנבתי אני חייב לשלם את הגניבה, אבל כשאני צריך לשלם כפל, זה אשר ירשיון אלוהים. אז ישלם שניים לרעהו, רק כשבית דין מחייבים, אז ישלם שניים. אז בזה הודעת בעל דין פותרת. אז הוא הדין מיתה, אם אדם חילל שבת, הוא לא חייב להרוג את עצמו. להפך, יש גמרא מפרשת שגם מי שנגמר דינו לא חייב להרוג את עצמו. אלא זה מצווה על בית דין, בית דין חייבים לבאר הרע מקרבך. לגמור את דינו ולהרוג אותו. אז שם הודעת בעל דין לא מחייבת, אלא אדרבה פותרת, כמו בכנס, גם במיטה, כל דבר שהוא עוד לא חייב, רק בית דין צריכים לחייב אותו, אז בזה הודעת בעל דין פותרת ולא מחייבת. כך נראה לנו יותרתי לפי רש"י. אפשר להמתיק את זה קצת יותר. כשאני בא ומספר שלביתי כסף, או אפילו גנבתי בנוגע לקרן, אז מה אני מספר? אני מספר שאני חייב לשלם ליהודי פלוני כסף. כמה כסף מאז הוא. אז אני מספר שאני חייב, זה הודעת בעל דין. אבל כשאני בא ומספר שגנבתי ולכן אני חייב כפל, אז הרי אני לא חייב, אלא מה אני מספר? שאתם צריכים לחייב אותי. אני מודה שאתם צריכים, זה לא הודעת בעל דין. כשאני מודה שאני צריך, זה הודעת בעל דין, אבל אני מודה שאתם צריכים, אתם חייבים לסכול אותי, אתם חייבים לחייב אותי כפל. זה לא הודעת בעל דין, לכן זה לא יכול לחייב, זה רק יכול לפתור, אבל זה לא יכול לחייב. רש"י אמר שכשמודה שהרג את הנפש הזה הוא פטור, ותוספות מבינים שהכוונה שזה באמת פותר אותו, אבל זה יהיה תלוי בסוגיה בבבא קמא בדף ע"ה. שם
רב אמנונה אומר שהודעת בעל דין פותרת רק שהיא גם מחייבת אותו משהו. למשל, כשהוא אומר גנבתי, אז אמנם הוא מודה בכפל, ובכפל הוא פתור, אבל הוא מודה גם בקרן, ובקרן הוא חייב. אז היות וקיבלנו את ההודעה שלו לגבי הקרן, אז אנחנו מקבלים אותה גם לפתור מהכפל. אבל אם אדם מודה בדבר שלא מחייב את עצמו בכלום, שם הודעת בעל דין לא פותרת אותו. כך רב אמנונה אומר בבקה מעין ה'. למשל, אם אדם יאמר, המקרה שם בגמרא, שהוא הוציא את עין עבדו, שהתורה אמרה שהעבד משתחרר וזה כנס, אז ההודעה לא חייבה אותו כלום, אז הודעה כזאת גם לא יכולה לפתור אותו לדעת רב אמנונה. ושם יש מחלוקת מה רבה עונה על זה. האם רבה מסכים עם רב אמנונה או רבה חולק על רב אמנונה? תמיד בגרסאות שם בגמרא. רש"י מפרש שרבה שם חולק על רב אמנונה, ואומר שגם הודעה שלא מחייבת, גם כן פותרת. ותוספות שם לומדים שרבה שם מסכים עם רב אמנונה, שהודעה שלא מחייבת גם לא פותרת. אז רש"י לשיטתו, שגם הודעה שלא מחייבת יכולה לפתור, אז גם כשאומר הרגתי את הנפש, ההודעה שלו לא מחייבת, אם את אותו כלום, אז ההודעה הזאת יכולה לפתור. אבל בדעת מי אומר את זה? הוא אומר את זה בדעת רבה. רבה הוא בעל הממרה אצלנו בדף ה'. זה לא מוכר שרשי לדינה יסבור את זה. אבל רשי מסביר את רבה. רבה בבבא קמא, לפי גרסת רשי, סובר כך. אז לפי רבה, לפי רבה רשי מפרש שכך הדין. זה לא מוכרח שלדינה יסבור, יכול להיות לדינה שיסבור כדעת תוספות, שהודעה שלא מחייבת גם לא פותרת. תוספות לשיטתם, שרבה חולק על רב אמנונה, שרבה מסכים עם רב אמנונה, אז תוספות לא מקבלים את פירוש רש"י כאן. רבה שם, לפי הגרסה של רש"י, משתמש בביטוי חריף מאוד על רב אמנונה. הוא אומר, קיפחתי לסוות ורב, ניצחתי את רב אמנונה. למה רבה משתמש בביטוי חריף כזה? אולי מותר להסביר על פי גמרא בתמורה. שם בבבא קמא רב אמנונה אמר מה שאמר, ורבה משיג עליו מפני שהוא מדבר על איבא דרב, ותלמידי רב בעצמו לא אמרו כך. בתמורה הם דיברו על משהו אחר, רבה ורב אמנונה דיברו על זה כשהם עובר ירח אמו, כשמקדישים בהמה, מקדישים גם את העובר שלו, גם את העובר שלה. ורבה אומר, מניין שרבי יוחנן סובר שאפשר לא להקדיש את העובר, אולי הטעם של רבי יוחנן אחרת. אמר לי רב אמנונה, רבי אלעזר, תלמידי רבי יוחנן, יתאים לקמת רבי יוחנן ולא הדר להי שינויה. שתלמידו של רבי יוחנן לא אמר מה שאתה אומר, אז איך אתה מפרש את רבי יוחנן כך? אז רבה בבבא קמא אומר, קיפחתי את סוות את רב אמנונה גם בנקודה הזאת, כי מה שאתה הקשית עליי במסכת תמורה קשה עליך בעצמך במסכת בבבא קמא. איך אתה מפרש את רב? לא כפי שתלמידי רב פרשו את רב. לכן אולי הלשון החריפה של רבה שם נגד רב אמנונה. אבל כל פעמים כך נראה שדעת רש"י, אבל לא בהכרח אליבא דהלכתא, אלא אליבא דרבה. הרמב"ם בסוף פרק י"ח מהלכות סנהדרין כותב כך: גזירת הכתוב היא, זה גזירת הכתוב מה שהרמב"ם רוצה לומר, שאין ממיתים בית דין ולא מלקין את האדם בו דעת פיו, אלא על פי שני עדים. איזה כתוב? הרמב"ם לא אומר לנו בינתיים. אבל יש כתוב כזה, שאין בית דין מלקין את האדם ולא ממיתים אותו בו דעת פיו, אלא על פי שני עדים. אז הרמב"ם שואל על עצמו, וזה שהרג יהושע אחן, הרי יהושע הרג את אחן ולא היו שם עדים, רק אחן בעצמו אמר, אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל וכו'. ודוד לגר המלאקי, ודוד הרג את הגר המלאקי שסיפר לו שהרג את שאול, הרג אותו בהודיית פיהם. באמת היה הרמב״ם יכול להביא עוד מקרה שדוד הרג אנשים בהודעת פיהם. איזה אנשים עוד דוד הרג בהודעת פיהם? אני לא שומע? חבובנה, יפה מאוד. שתי נקודות. יפה מאוד. חבובנה שאמרו לו שהרגו את ישבושת. אבל הרמב״ם משום מה לא הזכיר את המקרה הזה. אבל הביא את הגר המלאקי שהרג את שאול. אז הרמב״ם מתרץ, הוראת שעה הייתה או דין מלכות היה, או שזה שעשו את זה בתור הוראת שעה או מדין מלך, שמלך יש לו רשות לדון לא לפי כללי הסנהדרין. יכול להיות שעיקר כוונת הרמב״ם הוראת שעה זה ליהושע, שהוא באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו להרוג את מי שמעל בחרם, ודין המלכות הכוונה לדוד. שהרג את המלאקי, תכף נחזור לנושא של דוד דין אדם. אבל הסנהדרין אין ממיתים ולא מלכין המודה בעבירה. סנהדרין לא ממיתים אדם על פי הודעת עצמו וגם לא מלכים אותו. למה? אז הרמב״ם נותן טעם שמה נטרפה דעתו בדבר הזה, אולי ישתגע לומר משהו שהוא לא עשה. שמה מן העמלים מרי נפש המחכים למוות, אולי נמאס לו מהחיים, הוא רוצה למות, שהם תמיד תוקעים החרבות בביתנם ומשליחים עצמם מעל הגגות, כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג. למה, אם הוא רוצה לזרוק את עצמו מהגג, מי מפריע לא לזרוק את עצמו מהגג, למה הוא צריך ללכת לסנהדרין? אולי הוא מפחד להרוג את עצמו, אז הוא רוצה שהסנהדרין יהרגו אותו. אבל זה, נניח שבאמת הסנהדרין היו מקבלים את מה שהוא אומר, אז מי היה צריך להרוג אותו? אז הוא היה צריך להרוג את עצמו, כי יד העדים תהיה בו בראשונה, אז הוא היה שוב צריך להרוג את עצמו, אז לא היה מרוויח כלום. אבל אולי הוא רוצה שיעשה את זה בהתר. ככה, מאבד עצמדה, זה עבירה חמורה מאוד, אז הוא חושב שאם ישכנע את הסנהדרין שהוא חייב מיתה, וסנהדרין יגידו לו, בסדר, תזרוק את עצמך מהגג, אז יש לו הכשר מהסנהדרין, אז יבוא לעולם הבא. כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג. וכללו של דבר גזירת מלך היא. הרמב״ם מסיים שזה גזירת מלך, הוא התחיל עם זה שזה גזירת הכתוב וסיים עם זה שזה גזירת מלך, באמצע בכל זאת מנסה לתת טעם לגזירת מלך הזאת. הרדב"ז מוסיף כאן נקודה שאין נפשו של אדם כמגנו, אז הוא מודה בדבר שלא שלו. אתה לא ביילים על עצמך, הקדוש ברוך הוא ביילים על החיים שלך, אז אם אתה מודה שאתה רב מיטה, זה כמו אם אני יודע שרובן חייב לשמעון כסף, זה לא הודעת בעל דין, אתה לא ביילים על החיים שלך. אבל הרמב״ם מרג לנו טעם, שמה הוא השתגע, שמה הוא מחכה למוות. למה הרמב״ם צריך את זה? אחרי שהרמב״ם כתב לנו שזה גזירת הכתוב וגזירת מלך, למה הוא צריך גם להוסיף טעם? אז זה שמעתי בשם מורים רבי רב שמואל רוזובסקי, מפני שהרי לעומת זה בממון אנחנו כן אומרים שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי. למה בממון הודעת בעל דין כמאה עדים דמי? יש אמנם פסוק כמו שאתם אמרתם קודם בשם רש"י, אבל יש גם סברה בזה שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, כי אדם לא ממהר לשלם משהו לא חייב, הלוואי שיודע בכל משהו כן חייב, לא שכיח כל כך שאדם מודה במשהו לא חייב. אז כנגד זה בנפשות צריך להראות שגם אין פסוק, שהפסוק בנפשות הוא שלא יהיה נאמן, וגם שהסברה גם כן לא קיימת, לא מוכרחת, שיכול להיות שאדם יודע גם בדבר שהוא לא חייב, ולכן אי אפשר להרוג אותו מספק, ששמה הוא מעמלים מראי נפש. אבל הרמב״ם לא אמר לנו לאיזה כתוב הוא מתכוון, ובפשוטו הייתי אומר לפסוק על פי שניים עדים, אבל זה לא מספיק, כי הרי גם בממון כתוב על פי שניים עדים, ובכל זאת אני אומר שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אבל לפי מה שדיברנו קודם, יכול להיות שהרמב"ם מתכוון לכתוב שאמרנו בדעת רש"י, על כל דבר פשע, על שור החמור, אשר ישיון פרט למרשיע את עצמו, שזה הפסוק שמחלק את התורה לשני חלקים, יש דברים שאדם נאמן בהודעת עצמו ויש דברים שאדם לא נאמן בהודעת עצמו. ואגב, יש לנו כלל גדול בגמרא, אין אדם משים עצמו רשע. מאיפה חזר לקחו את הכלל הזה? השם מהפסוק הזה, אשר ירשיעון פרט למרשיע את עצמו, זה השורש, שאין אדם משים עצמו רשע. אז איך באמת, אם אדם בא ואומר גנבתי, אז אנחנו אומרים שאת הכפל הוא לא נאמן לחייב את עצמו, אבל את הכרם כן. איך יכול לחייב את עצמו, לשים עצמו רשע? הרי גנב הוא רשע, איך אני יכול לשים עצמו רשע? אז יש באמת שאלה בתוספות ובעוד, מה הפירוש אין אדם משים עצמו רשע, אם הוא לא נאמן לפסוק עליו שהוא רשע, או לא נאמן לספר על עצמו מעשי רשע. אבל יש מקורות שכן נאמן לספר עצמו מעשי רשע, אז הוא גם נאמן לו מה גנבתי. הוא לא נאמן שנפסוק עליו שהוא רשע. כשהוא בא ואומר גנבתי, גנבתי שור ששווה 100 זוז, אז יש שלוש השלכות לדין הזה. א', שאתה חייב שור, ב', שאתה חייב עוד שור בתור כפל, וג', שאתה נפסל לעדות כי אתה רשע. אז שאתה חייב שור, אנחנו מאמינים. שאתה חייב כפל, אנחנו לא יכולים לקבל. ושאתה נפסל לעדות, אנחנו גם לא יכולים לקבל. אין אדם משים עצמו רשע, אז תשלם 100 זוז, אבל תשאר כאשר לעדות, אתה לא נפסל לעדות על פי ההודעה שלך. אין אדם משים עצמו רשע. אבל אני רוצה לחזור להסביר את הרמב״ם. מה שהרמב״ם אמר על דוד, שדין מלכות היה. יש מחילתא שה... כמדומני משך חוכמה מדבר על המחילתא הזאת. המחילתא אומרת, באותה שעה, רבי אליעזר במחילתא אומר, באותה שעה שבא אליו הגר המלאקי, נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן המלאקים. אז נראה לכאורה לפי המחילתא שדוד הרג אותו מדין מחיית המלאק, אבל בפסוק לא כתוב כך, בפסוק כתוב שדוד אומר לו, דמך וראשך כפיך ענה לך לאמור אנוכי מוטשתי את משיח השם, אז הרג אותו בתור רוצח של שאול, לא בתור מחיית המלאק. אז מסביר המשך חוכמה כמדומני שהכוונה היא כך, באמת דוד הורג אותו מפני שהוא רוצח, אבל מי אמר שהוא רוצח? הוא אמר, והרי אדם לא נאמן לומר על עצמו שהוא רוצח. אבל זה הכל בישראל. בישראל צריך על פי שניים עדים, אבל באותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן המלאק. אם כן, הוא לא יהודי, אלא הוא בן נוח. בן נוח נהרג גם בלי שניים עדים. אז הרג אותו מדין רוצח, אבל מדין רוצח בן נוח, לא מדין רוצח יהודי. זה יפה לפי דבריו. ולפי דבריו הייתי מוסיף עוד נקודה. דוד אומר לו, כפיך ענה בך למו אנוכי מוטטתי את משיח השם. מה ההבדל בתנך בין להמית ובין למוטט בשני תאבים? מה ההבדל בין להמית ולמוטט? להמית זה להרוג אדם. למוטט זה לגמור את המיטה שבאדם שכבר הולך למות, ואני רק גומר את המיטה ש... המלאקי הרי סיפר ששאול נפל על החרב, וידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. אז באמת לפי דיני ישראל שאול היה באותה שעה טריפה, ומי שהורג את הטריפה פטור בדיני ישראל. אז היה אי אפשר לחייב את המלאקי על זה. אבל דוד אמר לו, דוד נזכר שאין מקבלים גרים מן המלאק, אם כן הוא בן נוח, אז כפיך נבך למה אנוכי מוטטתי את משיח השם על גמר המיטה של שאול, על זה אתה חייב מדין בן נוח, לא מדין ישראל. זה הכל על פי הדרך של המשך חוכמה. אבל ברמב״ם אי אפשר לומר את הדברים האלה, מפני שהרמב״ם פוסק בהלכות מלאכים שכן מקבלים גרים מהמלאק. המקור של הרמב״ם כנראה מהגמרא בגיטין, שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, יש אומרים שהכוונה לרבי עקיבא, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, אז כן מקבלים גרים מן המלאקים. אז לפי הרמב״ם צריך להסביר אולי ככה, יש לדייק עוד דיוק בפסוק, כפיך ענה בך למה אנוכי מוטטתי את משיח השם. אם הורגים סתם יהודי לא חייבים מיתה, רק על משיח השם חייבים מיתה. אבל הגמרא מביאה במסכת מגילה שאביגיל אמרה לדוד שכל זמן ששאול חי אתה עוד לא יכול לדון דיני נפשות, עדיין שאול חי ולא יצאתי מחה בעולם. אז דוד אומר לעמלקי, אבל אתה מספר ששאול כבר לא חי, אתה אומר שמשיח השם כבר לא חי, וזה, ועל זה אתה נאמן, כי הרמב"ם אומר בסוף הלכות גירושין, שזה עד אחד נאמן לומר שפלוני לא חי, מפני שזה מילתא דוידא לגלויא, אם הוא יבוא על הרגליים, כולם יראו שהעד שיקר, אז זה מילתא דוידא לגלויא. אז ממילא זה אתה נאמן למה שאנוכי מוטטתי את משיח השם. אם משיח השם כבר לא חי, אז אני יכול לדון אותך בדיני מלך, בדין מלך. זה מה שהרמב"ם פסק כאן, שדוד הרג אותו מדין מלך. וכשהוא מודה ששאול כבר לא חי. גם יש בזה להזכיר עוד דבר. חזם מביאים בירושלמי ש13 שנה רבי עקיבא למד אצל רב לזר ורבי יהושע, והוא לא התערב, לא פתח את פיו. רב לזר חשב שכנראה התלמיד הזה לא מבין כלום. בסוף הייתה מחלוקת בנוגע למכשירי פסח, אם דוחים שבת או לא דוחים שבת, ושם רבי עקיבא התווכח עם רב לזר והוא ניצח בוויכוח. אז רבי יהושע אמר לו, הלא זה העם השמאסת בו, ציינה אתה וילחם בו. אז כפשוט כוונת הראשוני, שרבי יהושע אומר לו, זה התלמיד שאתה חשבת שלא מבין כלום, הנה אתה רואה שאתה לא יכול להתווכח איתו. אבל לפי דברי המחילתא זה עוד יותר, שרבי יהושע אומר לו, הלא זה העם השמאסת בו, הוא מעמלק, ציינה אתה וילחם בו. לפי דבריך אתה צריך להרוג אותו, כי אתה אומר שאין מקבלים גרים מן העמלק, אז לפי דבריך אתה צריך להרוג אותו. הרמב״ם בפירוש המשניות מובא בתשובת רנדה ביהודה, הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שאישה שאומרת לבעלה נטמאתי, כלומר זניתי תחתיך, אז יש תקנת חז"ל שהיא לא נאמנת לאסור את עצמה על בעלה, מפני שאנחנו חוששים אולי נתנה עיניה באחר, אולי החליטה לעזור את בעלה לטובת גבר אחר, אז אנחנו לא מאמינים לה, היא לא נאסרת על בעלה. בכל זאת אומר הרמב״ם שאם אחרי זמן בעלה החליט כן לגרש אותה, אז הוא פטור מלתת לה כתובה, מפני שהיא מודה שלא מגיע לה כתובה, לפי דבריה לא מגיע לה כתובה. היי, תשאל את בעלה, אם לא מגיע, אם אתה מאמין למה שסיפרתי, אז איך היית איתי עד היום? הרי היה אסור לך לחיות איתי לפי מה שאני אומר. אז אומר הרמב״ם שזה כלל פסוק אצלנו שפלגינן דיבורה. את נאמנת להפסיד את כתובתך, את לא נאמנת לאסור את עצמך על בעלך. אז נחלקו בזה הנודע ביהודה והדברי אמת. מה בדיוק צו הדברי אמת אני לא יודע, אבל אני מבין מתוך התשובה של הנודע ביהודה מה שהוא עונה לדברי אמת, שהנודע ביהודה מבין שפלגינן דיבורה עושים, פלגינן נאמנות עושים גם על עדים. גם אצל עדים אני יכול לומר הם נאמנים לדבר זה ולא נאמנים לדבר אחר, והדברי אמת אומר שלא, אצל עדים אי אפשר, או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין, אצל בעל דין אפשר לעשות פלגינן נאמנות. אז אני רוצה להסביר קצת את שיטת הדברי אמת, למה שיהיה החילוק הזה בין בעל דין ובין עדים, שיש באמת הבדל בין הנאמנות של בעל דין והנאמנות של עדים, או בעצם בין העדות של העדים והודעת בעל דין. כשבאים העדים ומספרים לנו, למשל אומרים, ראינו שפלוני נתן לפלונית טבעת ואמר לה, הרי את חרופתי. אז חרופתי זה סוגיה שלמה בקידוש נעים, אם זה לשון קידושין או לא, יש רמב״ם וטור דנים בזה, העדים לא צריכים לפסוק, זה לא תפקידם לפסוק הלכה. הם צריכים לספר מה שהם ראו ומה שהם שמעו. ובדין זה תפקידם לפסוק הלכה אם היא מקודשת או לא מקודשת. הם משמשים לבדין כמצלמה וקלטת. מצלמה לא פוסקת הלכות וגם קלטת לו. הם מספרים לבדין, ראינו שהוא עשה כך ושמענו שאמר כך, אתם תפסקו מה הדין. לעומת זה בעל דין, הוא לא מספר עובדות, הוא מספר דינים לבית דין, הוא מספר אני חייב מאזוז, או אם, 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 אם עדים יבואו ויעידו פלוני חייב בפלוני מאז זוז, זאת לא תהיה עדות. אנחנו צריכים לשאול אותם למה אתם אומרים שהוא חייב. ראיתם שהוא לבא או גנב או עשה משהו אחר. ספרו לנו למה אתם אומרים שהוא חייב מאז זוז. את הוא חייב זה לא עדות. לעומת זה בעל דין הוא לא נאמן על המעשה, הוא נאמן רק על התוצאה של המעשה. לכן כשהוא בא ואומר גנבתי, אם הייתי צריך להאמין לו על המעשה, לא הייתי יכול להאמין לו, כי אין אדם משים עצמו רשע. הרי עובדה שאת הכפל אני לא מחייב אותו, אז למה את הקרן אתה כן מחייב אותו? כי אני מאמין לו שהוא חייב 100 זוז. הוא מספר שזה כי הוא גנב שור שהוא שווה 100 זוז. אולי הוא לא גנב שור, אולי השור שלו אכל את העגבניות של השכן או משהו אחר. אנחנו לא יודעים למה אתה חייב 100 זוז. אנחנו יודעים שעל פי הודעת פיך שאתה חייב 100 זוז. אני לא מקבל את העובדה שהוא מספר, אני מקבל רק את התוצאה של מה שהוא סיפר. וכמובן רק תוצאות שמותר לי לקבל, לא תוצאות של כנס וכדומה שאסור לי לקבל. לכן בבעל דין אני יכול לעשות פלגינן דיבורה, אני מאמין לגבי התוצאה הזאת, לא מאמין לגבי תוצאה אחרת. אבל עדים אני צריך להאמין להם או שהמעשה היה או שהמעשה לא היה, אי אפשר לחלק את הדברים. לכן בעדים עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ובעל דין זה לא כך. יש חריג, אבל זה באמת רק חריג, זה לא, זה אולי רק תקנת חז"ל בנוגע לעדות, לצירוף עדות. אם בא ראובן ואומר לשמעון לוית ממני 200 זוז, 200 מאה בראש חודש ניסן ומאה בראש חודש אייר, ומביא עד אחד שראה את ההלוואה של ראש חודש ניסן ועד אחד שראה את ההלוואה של ראש חודש אייר, מה אני עושה? כל עד מעיד על על 100 זוז, אז בסך הכל זה 200 זוז, מה אני אפסוק? לפסוק שהוא חייב 200 זוז אני לא יכול, כי אין לי שני עדים שהוא חייב 200 זוז, אבל לפסוק שהוא פטור לגמרי, סובר רבי יהושע בן כוחה שאני גם לא פוסק, ואנחנו פוסקים כרבי יהושע בן כוחה, שאני לא יכול לפסוק שהוא פטור, כי סוף סוף יש שני עדים שהוא חייב. אז מה אני עושה? אני מצרף את עדותם ואומר שהוא חייב 100 זוז. אבל המאה האחרים שהתובע היא שווה שיותר הוא לא חייב. אבל 100 זוז אני מחייב אותו. אם הוא ישאל את הבית דין, למה אתם חייבים אותי? אתם מאמינים שלביתי בראש חודש ניסן? בית דין יצטרכו לומר לא, אנחנו לא מאמינים. אסור לנו להאמין על פי עד אחד. אתם מאמינים שלביתי בראש חודש אייר? גם כן כנעל, אסור לנו להבין את יד אחד, אז למה אתם מחייבים אותי? אנחנו לא יודעים מתי לבית, אנחנו מאמינים שאתה חייב 100 זוז, כי יש לנו שני עדים שאתה חייב 100 זוז. אז כאן זה מקרה חריג, שמאמינים עדים על תוצאות, אבל לא על העובדות. אבל בדרך כלל העדים צריכים להיות נאמנים על העובדות. והתוצאות, אנחנו צריכים להסיק את התוצאות, לפי דעתנו, עם חרופתי, זה לשון קידושין או לא לשון קידושין. ובבעל דין אני לא מאמין לו בכלל על העובדות. אני מאמין לו על התוצאות, על אלה שאני יכול להאמין לו. מה יהיה למשל אם יבואו שני עדים, יאמרו שרובן הרג את הנפש ביום ראשון בשבע בבוקר בניו יורק. אז בא רובן ואומר, רבותיי, ביום ראשון בכלל לא הייתי בניו יורק, הייתי בתל אביב, בשעה 2 בצהריים, לפי שעון תל אביב, שזה 7 בבוקר, לפי שעון ניו יורק, לביתי כסף מהשכן שלי בתל אביב. אז מה אנחנו נעשה כעת? נחייב אותו מיטה, כי יש שני עדים שהוא חייב מיטה, או נחייב אותו ממון, כי יש 100 עדים שהוא לבא ממון, הודעת בעל דין כ-100 עדים. עוד חייב שני הדברים, אז יש קיבלי בדרה במיני, מה נפסוק על המשפט הזה? אצלי מה אתה אומר? אני לא שומע. זהו, אצלי פשוט שהוא חייב אותו את שני הדברים. על מה שהוא אומר שהוא לא הרג את הנפש, הוא לא נאמן. יש שני עדים שהוא הרג את הנפש בניו יורק. מה שהוא אומר שהוא לבא בתל אביב מהשכן, אני מאמין שהוא חייב לשכן כסף או שלבא ביום אחר, או שהשור שלו אכל את העגבניות של השכן או משהו אחר, אני מאמין שהוא חייב 100 זוז לשכן, אני לא חייב לפסוק מתי הוא לבא את 100 זוז. לבעל דין אני מאמין על התוצאות, לעדים אני מאמין על העובדות, אז אין סתירה בין שתי הנאמנויות, אז אני יכול, וגם אין קיבלה מדמנה, כי זה לא באותו רגע, אולי לבא שבוע קודם או שבוע אחר כך, אז אני חייב אותו את שני הדברים, גם מיטה וגם ממון, כי נאמנות בעל דין זה על העובדות, נאמנות של, על התוצאות, נאמנות של עדים זה על העובדות. האחרונים יחלקו מה יהיה הדין בכנס אם עד אחד מעיד שהשור שלו שור תם, שזה כנס נגח ביום ראשון את השור השחור, ועד אחד מעיד שהשור שלו נגח ביום שני את השור הלבן, מה אני אעשה שם, אם גם שם אני יכול לצרף את העדותיו? ולפי דברנו שם יכולה לא שרצת, שם ביתים צריכים לפסוק קודם על איזו עובדה אני אכנס אותו. לקנוס מאדם אתה צריך לדעת על מה אתה אכנס אותו. אז שם ביתים לא יוכלו לצרף את עדותם. בממון כן, אבל בכנסות לא. וזה שום, אז שום מאותו טעם הודעת בעל דין לא אומר אליו בכנס. כי בעל דין לא נאמן על העובדות. בעל דין נאמן רק על התוצאות. אז בכנס אני צריך לפסוק על העובדה. אני כונס אותך מפני שעשית כך וכך. אם יבוא עד אחד יאמר שהיהודי הזה הבהיר אש בשבת פרשת בראשית, ועד אחד יגיד שהבהיר אש בשבת פרשת נוח, אי אפשר לחייב אותו. לא על המעשה הזה מותר לי להאמין לעד אחד, ולא על המעשה הזה מותר לי להאמין לעד אחד, אז אי אפשר לחייב אותו. אני צריך שם לפסוק על העובדות. אז ממילא הודעת מעלדין לא יכולה לחייב, כי בהודעת מעלדין הוא אף פעם לא נאמן על העובדות, הוא נאמן תמיד רק על התוצאות. יש דין שאם שלושה אנשים, שלושה דיינים ישבו לדון דין בדיני ממונות, שניים אמרו חייב, אחד אמר זכאי, מה אנחנו פוסקים? פוסקים חייב, אחרי רבים להטות. מצד שני יש דין, אמנם עם הרבה הסתייגויות, אבל בכל זאת הכלל הוא כלל, שאם פלוני עשה כך וכך, או עדים העידו שהוא עשה כך וכך, והוא חייב ממון, זאת אומרת, לפי דעת, נגיד הריף והרמב״ם והראש, במקרה הזה הוא חייב. לפי דעת הרעבן והרב יא, במקרה הזה הוא פטור. אז מה אנחנו נפסוק? אז יש כלל בפוסקים, אני אמרתי, מגבלות גדולות, אבל בכל זאת כלל שהנתבע יכול לומר, קים לי כהרבן והרביה, אני סובר כמו הרבן והרביה, אז אני פטור מלשם. מה פרש קים לי? אתה למדן כל כך גדול, תסביר לנו מה הראיות של הרבן והרביה, אין לי מושג. מי הם היו, זה פעם ראשונה ששמעתי על קיומם. אז מה פרש שאתה סובר כמו הרבן והרביה? אני לא סובר, אני יודע שהמוציא מחברו עליו הראיה, אתם אומרים לי לשלם, יש גם רבנים שאומרים שאני פטור, אז במקרה הזה אני סובר כמו הרבן והרביה. אם יהיה מקרה הפוך שהרבן והרביה אמרו שאני חייב, והריף יגיד שאני פטור, אני אסבור כמו הריף, אבל היום נוח לי לסבור כמו הרבן והרביה. למה? כי המוציא מחברו עליו הראיה, אני מוחזק, אי אפשר להוציא ממני בלי ראיה. אז למה כשיש שני דיינים נגד דיין אחד, אז יגיד גם כן, אני סובר כמו הדיין השלישי, איך אתם מוצאים מפי ממני כסף מספק? אז הפשט הוא כך, מה פרש המוציא מחברו עליו הראיה? שכשאתה בא להוציא בן אדם, לחייב בן אדם לשלם, אתה לא יכול בלי ראיה. אז ששני, הריף והרמב״ם והראש אמרו אמנם שהוא חייב, אבל הרבן והרביה אמרו שהוא פטור, אז הוא יכול לומר, אני מתנהג על פי הרבן והרביה. אבל כששני דיינים אמרו שהוא חייב, ודיין אחד אמרו שהוא פטור, שם אין כלל של המוציא מחברו על הבריה. למוחזק יש דין של המוציא מחברו על הבריה. לבית דין יש כלל אחר, לבית דין יש כלל אחרי רבים לעתות. אז זה לשון תוספות, לבית דין מאפקים, בית דין יכולים ללכת אחרי הרוב, כי להם אין כלל של המוציא מחברו על הבריה. כשבית דין הגיעו למסקנה, שני דיינים אמרו חייב, דיין אחד אמר זכאי, פירושו של דבר שבית דין הגיע למסקנה שאתה חייב. אז אין כאן קיבלי, לא יכול להגיד אני סובר כמו הדיין השלישי. כשבית דין בעצמם לא יודעים, אלא אומרים לי שהרמב״ם אמר כך והרביה אמר כך, אז הם דורשים ממני שאני אלך אחרי הרוב. לי אין מצווה של אחרי רבים לעתות, לי יש הלכה אחרת שהמוציא מחברו עליו הראיה, אז אני פטור מלשלם. אבל כשבית דין הם סוברים כך, אם יסברו כהרמב״ם או יסברו כהרביה או כמי שיסברו, אם בית דין סובר כך, אז בית דין יכול לחייב אותי, למרות שבית דין הם חכמים יותר קטנים מעריף והרמב״ם הראש. אבל להם נמסר הדין שאחרי רבים לעצות. ולמטבע יש דין של המוציא מחברו עליו הראייה. יש למשל מחלוקת בתיקו, איך יהיה הדין, אם בתיקו יש מקום לחייב או אין מקום לחייב, בספיקא דדינא, בספיקא דדינא יש אומרים שלא אומרים המוציא מחברו על הבריה, כי זה מוטל על בית דין להכניע בספקות של דין. בספקות של העובדות, אז הם מוצאים מחברו על הבריה. העובדות מוטלות על בעלי הדין לברר מה היו העובדות. אבל את הדין מוטל על בית דין לפסוק. לכן יש שם שבזה, יש שם מוצאים מחברו על הבריה, אבל לא נכנס בנושא הזה.